מהי כל זה כל האדם? בגמרא, סוף דבר הכל נשמע. כן, על דברי הגמרא, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מהי כי זה כל האדם? אמר רבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כולו, לא נברא אלא בשביל זה. זאת אומרת, האדם בערכו, הוא מצדיק את המציאות של הבריאה כולה. אם אין אדם בארץ, אין ערך לכל הבריאה כולה. לכאורה, זה הכוונה. אמר הקדוש בכל העולם כולו נברא אלא בשביל זה. בשביל, בגלל. זה גם בגלל וגם בשביל. אפשר בבקשה לך את המיקרופון אל... כן, אפשר. בסדר. זה הפשט. לא נברא בשביל זה. רב אבא בר כהנא אמר, יש פירוש נוסף, מהי כי זה כל האדם? רב אבא בר כהנא אמר שכל זה כנגד כל העולם כולו. זה שכל, פה זה שכל. לא נברא כל העולם כולו אלא בשביל זה, ופה זה שכל זה כנגד כל העולם. מעניין מה ההבדל, נראה. רבי שמעון בן עזאי, אומר, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה, לצוות, לצוות לזה, לעזור, לסייע, נכולה. טוב, מהי כי זה כל האדם? פסקה סמכי, אמר רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה.
בשביל אדם
שיראה
את השם, לא רק לעמוד בגונן.
בשביל אדם ש... אתם למדתם את הפסקה הזו?
לא למדתם פסקאות הקודמות.
קודמות.
בעזר
בר כהנא אמר שכל זה כנגד כל העולם כולו. כן, רבי שמעון בן עזאי אומר, כל העולם כולו נברא, כי אם לצוות לזה. כן, כן, מה אתה אומר?
יקיר. שכל כנגד כל העולם, זה אדם שיש לו יראת שמיים,
שכל
כנגד כל העולם.
שיש לו יראת שמיים, הוא שכל כנגד כל העולם. מה זה אומר שכל? מה זה שכל?
לא
נכון. תכף אנחנו נראה, נסה להבין, אולי לפי מה שכתוב כאן, תכף נראה. הרמב״ם במורה נבוכים, מעין, בבקשה תחליט, בנקודה אחת, אל המציאות. כן, זאת אומרת, צריך לראות שם בפנים, לא יודע, לא נוכל כרגע לפתוח שם, אבל מה שהוא אומר כאן, הרב, הרמב״ם לא מוכן לקבל שהמציאות קיימת בשביל דבר אחד. כל המציאות כולה נבראה בשביל דבר אחד. לא. יש דבר אחד שכולם הם עבדיו, כולם משרתיו. כל תכליתם זה רק בשבילו. אין להם תכלית מצד עצמם, כאילו. לא. כל ערכם זה רק מצד מה שהם משמשים למשהו. לא הסכים הרמב״ם לקבל את זה. בפשטות צריך לומר, כן, שהרמב״ם אולי סובר שכל דבר יש לו גם תכלית מצד עצמו. יש לו כמובן גם ערך שימושי שהוא משמש. מישהו אחר, אבל לא בגלל זה נאמר שאין לו ערך מצד עצמו. זה הכוונה, מעין רמב״ם, כן? מעין, כלומר, לא הסכים, סירב להודות, שמה? בבקשת תכלית בנקודה אחת אל המציאות. נקודה אחת אל המציאות, כן? היא היחידה שהיא בעלת ערך וחשיבות. כל השאר, זה כל משרתים. אין להם מציאות מצד עצמם. בכלל לא. כמו שנאמר, אדם שעובד בחנות כלי חשמל. נכון, אז הוא עובד 5-6 שעות בשביל בעל הבית, וחלים עליו כל הדינים של פועל שכיר. הוא צריך להיזהר בממונו של בעל הבית, הוא צריך לתרוח בכל כוחו, כפי מה שהוא הסכים בעל הבית. אבל אם נאמר שבסופו של יום הוא לא חוזר למשפחתו, יש לו משפחה, יש לו מטרות לחיים. נכון, הוא עובד גם 5 שעות בחנות כלי חשמל. 5 שעות האלו בפירוש אפשר לבוא ולומר שהוא באמת מוסר את כוחותיו, את אושייתו, את יכולותיו, לבעל הבית. אבל אין לו תכלית בפני עצמו, הוא לא חוזר לביתו, אין לו אישה וילדים, אין לו תחביבים, אין לו רצון, ודאי שלא נוכל להגיד. אומר רמב״ם זה אותו דבר. זה שאנחנו רואים שהחמור משמש את האדם לחרוש בשדה, זה לא אומר שלחמור אין איזשהו ערך עצמי. לא רק שימושי, כי עם ערך עצמי. כך אפשר להבין. את דברי רמב״ם מורה נבוכים, לפי מה שהרב אומר כאן, מי אין בבקשה תכלית בנקודה אחת אל המציאות, שהכל זורם לנקודה אחת בלבד, כן? לאדם במקרה זה. אבל לדעתו, אם כן, מה סובר הרמב״ם? לדעתו, כל נברא, כל נמצא נברא בעבור עצמו. עבור עצמו. כן? יש איזה, כן? איזשהו חשיבות להופעה הפרטית שלו. עצם עובדה שנמצא בעולם, כן? הדבר הזה, יש לזה חשיבות עצמית בפני עצמו, ולאו דווקא, אל תחפש את מי הוא משמש. אל תחפש. יש ערך עצמי. צריך להבין את זה קצת יותר, אבל נראה מה שהוא אומר כאן בהמשך. אבל לדעתו, כל נברא, כל נמצא נברא בעבור עצמו, שהמציאות טובה מן העדר. המציאות של כל כוח וכוח, כן? היא טובה יותר מאשר אם אותו כוח היה נעדר מן המציאות. כן? והנה אף אנו נאמר, דפליגי בזה רבותינו. אפשר לומר שבאמת מחלוקת חכמים באמת בשאלת הרמב״ם. יש מי שסובר כדעת הרמב״ם, ויש מי שחולק על דעת הרמב״ם. אפשר לחלוק על דעת הרמב״ם. לא אנחנו, אבל גדולי עולה יכולים לחלוק על דעת הרמב״ם. אין חכמי התלמוד. אפשר בהחלט לומר שהמחלוקת החכמים כאן, בהחלט בהחלט היא מוכיחה ומציגה לפנינו, כן, דעות שונות בשאלת תכלית המציאות. האם באמת יש נקודה אחת תכליתית שהכל זורם עליה? כן? ואין שום ערך, כן, עצמי לכל נברא שהוא, כן? אלא רק מצד מה שהוא משמש לאדם, נאמר. כן? או שנאמר שאחרי שהחמור מוריד את העוקף מעל גבו וחוזר לרובה, שם, כן, תכלית חייו משנה כיוון. משנה כיוון. הולכת לכיוון אחר, יש לו עוד תכלית, מה שנקרא עבודה שנייה, נקרא לזה כך, שתי עבודות, שתי עבודות, יש לו שתי עבודות, כן, שתי תלושי משכורת, כן.
הרב, למה אני קוראים שאתה אומר תכלית המציאות? אני מבין שיש תכלית לאדם, הוא יצור חי והוא פועל, ויש לו תכלית. מה זה תכלית המציאות? הרי אנחנו פה יוצרים מציאות. מה זה תכלית המציאות?
תכלית המציאות, זה כמו אתה ממציא, אני יודע, אתה ממציא טרנזיסטור או מצלמה. מה התכלית? לצלם, נכון? נמצא שכל החלקים של המצלמה הזו, איזה תכלית יש להם? רק מצד מה שהם תורמים תרומה כלשהי למטרה הסופית. הבורג הזה, גלגל השיניים הזה, כל ערכו הזה מצד מה שהוא תורם לתכלית. מחוץ לזה אין לו שום תכלית וערך, נכון? לכאורה, זה נוח לחשוב ככה. הרמב״ם לא סובר ככה, אגב. הרמב״ם סובר שאותו בורק קטן במכונה, חוץ מזה שהוא תורם לפעולה הסופית, היינו תנועת המכונית, יש לו גם תכלית בפני עצמו. אנחנו לא לגמרי מבינים את זה עדיין. אנחנו מאוד רגילים לחשיבה התכליתית, לחשיבה של האמצעים, שהכל זה אמצעים למשהו. אנחנו רגילים לחשיבה הזו, כל הנחלים זורמים אל הים. כאילו מה התפקיד של הנחל חוץ מאשר לזרום אל הים? כן? כן, דווקא הדוגמה של כל הנחלים דווקא שם כן אפשר להבין איך לכל נחל יש גם תכלית בפני עצמו. חוץ מאשר לחזור אל הים, יש לו גם תכלית בפני עצמו, שהרי בדרכו הוא מציף את השדות, אנשים נהנים ממנו, כן? לוקחים ממנו את מימיהם וכו'. כן? אבל לכאורה, החשיבה שהכל נוצר בשביל משהו, היא חשיבה שאנחנו לכאורה מורגלים בה.
זה כמו שהבאת כדוגמה שכל מרכיבה הם בעצם תכליתה מלהרכיב מצלמה, אבל המצלמה הזאת, תכליתה היא לשמש אותי, שאני, לדוגמה,
כן.
אצלם בבעל,
כן. וכך אני... אפשר שאני... לגלגל, אפשר לגלגל את הדברים הלאה, לא משנה. ואנחנו לקחת את המודל של המצלמה כדי להציג מערכת יחסים, מערכת יחסים בין אמצעים ותכלית. שאלה היא, כן, זה מה שאומר הרמב״ם, כן, לפי הרמב״ם, כן, יש תכלית לכל איבר ואיבר, חוץ מזה שהיד היא חלק מן הגוף, מהחיים הכלליים, יש לה גם תכלית בפני עצמה, כן? ויש בזה מחלוקת, הגמרא פה מראה לנו מחלוקת בעניין הזה. בוא נראה. בוא נראה. והנה אף אנו נאמר דפליגי בזה רבותינו. נאמר, ננסה להסביר את המחלוקת בין החכמים כמחלוקת בשאלה הנכבדה הזו. רבי אליעזר סביר עלי, כן? זוכרים מה אומר רבי אליעזר? אליעזר, סליחה. אמר הקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו לא נברא, אלא בשביל זה. אנחנו שומעים פה כבר את הניחוח של הסברה שאומרת מה? יש תכלית. בשביל זה. אין? רבי אליעזר סובר, אליעזר שהצדיק, בשביל זה, בשביל אדם ירא שמיים, כאן כתוב, הצדיק, דה הצדיק, האדם המוסרי בתכלית השלמות, הוא תכלית כל המציאות. נאמר מעניין אגב. למה הוא מדגיש דווקא צדיק? למה הוא מפגיש דווקא צדיק? כי הכלל הוא שאם אנחנו כבר באים ואומרים שכל דבר נוצר בשביל משהו אחר, כדי שכל העולם יהיה בשביל האדם, אני צריך לומר שהאדם הזה הוא צדיק. למה? כי כל דבר משמש דבר שהוא גבוה ממנו. אתה אמרת יפה, הבורג משמש את המצלמה, והמצלמה את מי תשמש? את האדם המצלם. והאדם המצלם, זאת אומרת, כל דבר משמש בעצם, כך ראוי להיות על פי האמת, שכל דבר ישמש דבר שהוא גבוה ממנו. למשל, אם אני אוכל רק בשביל תאווה, האם ראוי שהאוכל ישמש אותי? סתם, לפי הרגשה שלכם. אני לא יכול כרגע להביא לכם פה מקור לזה בדיוק, אבל פשוט, שאם אני אוכל בשביל תאווה, אין שום סיבה שהאוכל ישמש אותי, נכון? כי אני במדרגת האוכל ממש, אולי אפילו יותר גרוע ממנו, נכון? אין שום סיבה שהאוכל יתבטא לדבר, שאותו הדבר הוא לא, במירוץ השליחים הנפלא הזה, הוא לא לקח אותו למקום גבוה יותר. זאת אומרת, לפי רבי אלעזר, כל העולם כולו לא נברא אלא לזה, הכוונה היא לאדם ירא שמיים, כן? כי רק אדם צדיק, אפשר לומר שהכל נברא בשבילו, למה? כי הוא הקטר שמושך את כל הקרונות, כלומר, הוא בעצם חייב, בעצם מגלה מה? תכלית מאוד עליונה, לעשות רצונך חפצתי. אם לעשות רצוני, כן, אם לעשות רצון השם חפצת, כולם משרתך. אין שום בעיה, כולם משרתך. איך אנחנו אומרים, ספרדים רגילים לומר, כאשר מישהו עושה להם חסד, לא נשמעתם, מדי פעם אפשר לשמוע את זה, יעבדוך עמים. אתם מכירים את הביטוי הזה של הספרדים? שאתה עושה לו איזה מעשה, איזה שירות, יעבדוך עמים. אני שאלת עצמי, מה יעבדוך עמים? הרעיון הוא כמו שאמרנו פה. שמע, אתה עשית עכשיו מעשה חסד, אתה צדיק. אתה ראוי שיעבדו אותך כל העמים. זאת אומרת, אפילו עמים נאורים, אנשים גדולים, ראשי ממשלות, אנשים באמת, באומות העולם יש אנשים נפלאים וגדולים, תדעו לכם. אבל מי באמת ראוי שיעבדו אותו עמים? מי שבאמת הוא מרים דגל של קידוש שם שמיים בעולם. אם זה המטרה שלך, כולם ייכנסו תחתיך.
לא יעבדו אבל במובן של כבוד. יעבדו אלא במובן של...
כן, מי לא רוצה...
בתכליתם
תהיה מעלה. מי לא רוצה לקחת חלק בפרויקט כזה נפלא? מי לא רוצה לקחת חלק בפרויקט כזה נפלא? אבל אם אתה סתם איזשהו קקר, כן, איזה משהו כזה קטן כזה, כל החיים שלך מתמצים בוקר ועד ערב, איזשהו כזית במבה, אז באמת, שאלה אם בכלל כדאי להיות כפוף לאדם כזה. מה, אין שום תענוג בזה, אדרבה. לא רוצים להיות שרת ולא שמש של אדם כזה. זה הרעיון. לכן דווקא אדם צדיק. אגב, יש ביטוי נפלא, כן, גם בגמרא, או מדרש, נדמה בגמרא דווקא, כן, שכתוב, רבי שמעון בר יוחאי אומר עליו ועל בנו, שכל העולם כדאי בשבילי ובשביל בני. כך אומר, כן, ואם שניים הם, כן, אז זה אני ובני, שכל העולם כדאי בשבילי ובשביל בני. אז כך מסביר הרב קוק. מה זה כל העולם כדאי בשבילי ובשביל בני? שהם, רבי שמעון בר יוחאי ובנו, כן, הם בעצם, כל חייהם, שואפים לתכלית כל כך עליונה, שכל העולם כדאי. כדאי שימצא פרה, כדאי שימצא חמור, כדאי שימצא כל דבר, ובלבד כדי להוציא תכלית כזו אל הפועל. אותו דבר גם אומרת הגמרא מסרת ברכות, אני חושב שראיתם את זה כבר, אם אני טועה. כל המעריך באחד, מעריכים לו ימיו ושנותיו. למה? כי מי שמעריך באחד זה מראה שמה הוא מבין? מה הוא מבין הבן אדם הזה? מה תכלית החיים שלו? להראות שהקדוש ברוך הוא אחד. בעצם, העניין שלו בחיים זה להראות שהכל זה רצון השם. מה זה השם, מה זה שאנחנו אומרים אחד? כן, אחד. כל המעריך באחד. הדלת זה ארבע רוחות השמיים. כשאני מעריך באחד, אני אומר א', אחד בשמיים ובארץ, ח' בשמונה רקיעים, ודלת זה שליט בארבע רוחות השמיים, שזה מבטא את העולם הפיזי. שמעריכים באחד, אנחנו מחדשים את עיקר החידוש, שהוא לא רק בעולמות העליונים, אלא גם בארבע רוחות השמיים. זאת אומרת, בקוביה הזו, שאנחנו חיים בתוכה, שזה מקום שצריך לברר כל הזמן, שרצון השם פה הוא שולט. מי שמעריך באחד, מי שנותן דגש על הדז, על הדז, זה אדם שמעריכים להם. למה מעריכים להם מה ושנותיו? כדאי לתת לו עוד דקה. למה? כי מה הוא יעשה עם הדקה הזו? הוא יתרום אותה לקופת קידוש השם. אז כדאי לתת לו עוד זמנים. הוא מעריך באחד, זה אותו הרעיון. כי הרי הזמן זה אמצעי. אבל הוא אמצעי למה? כדי לגלות יותר ויותר את רצונו יתברך. מה עשית בחמש דקות האחרונות? האם באמת פיארת את שם השם יתברך, או הזמן הזה עבר עליך בבטלה? או כל שכן, הזמן הזה חס ושלום שימש לדברים שליליים, שהעפילו על, על הופעתו, על רצונו וכו'. שאלה גדולה. אבל אם אתה מעריך באחד, כבר כדאי לתת לך ימים ושנים. כדאי לתת לך. סופר על אחת מנשות הצדיקים שבעלה היה חולה אנוש על סף מוות ממש, על ערס דווי. ואשתו קראה לחברותה שלו, שהיה גם כן אמורה, כן? גאון קדוש עליון. ואמרה לו, תתפלל על בעלי, הוא הולך למות, מהר, 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 מהר. עמד הצדיק הזה, חברו, החברותה שלו, ליד, ליד המיטה, והתחיל להתפלל, ריבונו של עולם. תראה את הבן אדם הזה, תראה. איזה גבתא, והוא לא יודע בכלל תורה. הסתכלת האישה אומרת לו, מה אתה עושה? זכרתיך לברך ואתה מקלל? מה אתה עושה? לך מקלל. אומרת לו, אומרת, תשמעי, אם אני אגיד שהוא צדיק, ושהוא קדוש עליון, יקחו אותו. הקדוש ברוך הוא חבש צדיקים למעלה. אם אני אגיד שהוא עדיין גבתא, הוא עדיין לא יודע כלום, יש לו עוד הרבה מה לעשות בעולם הזה. ישאירו אותו כאן. מה תעשה פה, הנשמה, אם היא סיימה את העבודה? מה היא תעשה פה? שאלה למה אנחנו נמצאים, זו שאלה. לכן אומר לנו רבי אלעזר, לפי דברי הרב, לצוות לזה, בשביל זה, בעבור זה, מה זה בעבור זה? זה דווקא צדיק. כן? זה, זה שמונה בגימטריה. זה שמונה, זה מראה על מדרגה אילאית מאוד. זה אלי ואנווהו. וכולי, אז ישיר משה. א' וז' 8, כן? זה הצדיק. מי שמצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל מעשיו, מי שתכלית חייו זה רק למטרה אחת, בלבד לגלות רצונו יתברך. כן, והנה אף אנו נאמר דפלי וכולי, רבי אלעזר סביר עלי שהצדיק, האדם המוסרי בתכלית השלמות, הוא תכלית כל המציאות. על כן אמר כל העולם כולו, לא נברא, כי אם בשביל זה. כן, וזה וזה, אין להם תכלית.
וזולת זה.
וזולת זה, יפה. זה כתוב לך זולת זה?
לא, אני חושב.
איך תכן, איך זה? יפה מאוד. נכון? אי אפשר להבין את זה אחרת. חשבתי, וזה וזה, זאת אומרת, כל שאר האמצעים, זה וזה וזה וזה, אין להם תכלית. אבל אין ספק שזה זולת זה. זולת זה, חוץ מזה. באמת חיפשתי מה הפירוש. בדרך כלל, הראשי תיבות האלו, זה זה וזה. תסתכלו באוצר ראשי תיבות, אתם תראו שבדרך כלל, אבל כנראה ששם גם תהיה את האפשרות שאתה העלית. כי בדרך כלל חכמים לא משתמשים בראשי תיבות מחודשים, שלא הופיעו אצל קודמיהם. כי לא משתמשים. אז ודאי שבאוצר ראשי תיבות אנחנו נמצא את הראשי תיבות האלו גם בפירוש של זולת זה. כן? הרב לא חידש, מסיבה פשוטה, זה פשוט מקשה על הלומדים. כן? אנחנו צריכים שתהיה שפה אחת ודברים אחדים, משתמש בטרמינולוגיה מוכרת. כן? לכן, הביטוי הזה, אף שלא, לא פגשתי זה עדיין, לפחות כך נראה לי שלא פגשתי, אבל ודאי שזו הכוונה, חשבתי זה וזה, גם אז אפשר היה אולי להבין, אבל זה קצת בדוחק. יותר יפה מה שאתה אומר, יואב. וזה וזה אין להם, וזולת זה אין להם תכלית. זהו, הכל מתרוקן. למי? הכל מתרוקן ופונה ונשפח לאן? ללוע הגדול של הצדיק. עם הרצון האדיר שלו. הרצון האדיר הזה מתפרנס מכל האמצעים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. כל העולם לא כדאי אלא בשבילי ובשביל בני. תודה רבה. וזולת זה אין להם תכלית. או, עד לכאן רבי אלעזר, זה הדעה היותר מובנת לנו. חייב לומר שקל להזדהות איתה, אבל צריכים להשאיר מקום להזדהות גם עם דעות אחרות. לפעמים יש ביטוי בגמרא, שבשת כיוון דעל על. זאת אומרת שאתה כבר סובר סברה מסוימת ומזדהה איתה, קשה לך אחרי זה להתנתק מהסברה הזאת ופתאום להבין גם את דעת הבאי. אתה כל כך מזוהה עם דעת רבה, זה כל כך מתאים לך. עכשיו לך תבין את דעת הבאי כאילו אין רבה בעולם. זה הדרך ללמוד גמרא. איך לומדים גמרא? קודם לומדים את דעת האחד. כאילו אין את זולתו בעולם. אחרי זה לומדים את דעת חברו, כאילו אין את זולתו בעולם, ורק אז מאמתים ביניהם. אבל לפעמים שאתה מזדהה עם דעה מסוימת, קשה לך פתאום לפתוח את הלב ואת הראש כדי להבין את ההיגיון שיש בדעה אחרת. ואל תשכח, את הדעה אחרת לא אמר איזה אדם ריק מן הרחוב. אמר את זה קדוש עולם, כן? ענק עולם. אנחנו צריכים, איך אומרים, להיפתח, להשאיר מקום בליבנו וראשינו, כדי שנוכל להבין גם סברות אחרות. כן? על כן אמר כל אמר, כן. וזולת זה נתחליט. רבי אלעזר בר כהנה, רב אבא בר כהנה, אמר, שקול זה כנגד כל העולם כולו. לא הבנו את החילוק, לא הבנו את המשמעות של שקול את אתה, כן, ניסו פה להסביר, אבל לצערי לא הבנתי עדיין. שקול זה כנגד כל העולם כולו. בואו נראה מה הכוונה. רבי אבא בר כהנה, סביר עלי כדברי הרמב״ם, שאין לומר במציאות, זה תכלית לזה. אין לומר, זה תכלית לזה. אין לרוקן ולבטל את הערך העצמי של כל נברא, ולומר שאין לו שום חשיבות מצד עצמו. כן? אבל ערך ודאי יש לנו להעריך, שיש שם, איפה שם? בבריאה. נמצאים, אבל ערך ודאי יש לנו להעריך שיש שם נמצאים יקרים, מי שאיר איתם. שימו לב, אם כן, מה סובר רבי אבא בר כהנה כדברי הרמב״ם, ופה יש לנו הזדמנות לברר את דברי הרמב״ם. כן, תוספת ברור. מה שאמר הרמב״ם, ודאי וודאי שיש נבראים יקרים וחשובים יותר מזולתם. זה לא מה שבא להגיד הרמב״ם, חס ושלום, שכולם שווים. כל הפין שווים, לא חרבה ירושלים, חס ושלום, אלא על זה שישבו בגדול וקטן, לבוא ולהגיד שפלוני הוא כמו אלמוני, כן? אם אתה מנשק את היד של הרב אליהו, כמו שאתה מנשק את הרב של את היד של הרב הקטן שלך, יש לך בעיה, כן? אתה משווה גדול וקטן, לא חרבה ירושלים. כן? ודאי שמסכים הרמב״ם שבמציאות שלנו יש מדרגות מדרגות, יש נבראים שהם מבטאים בעצם מציאותם, איזשהו קרבה יותר גדולה לתכלית, כן? ויש נבראים שנמצאים שרשרת המזון במקום יותר נמוך, כמו שרשרת המזון. יש נבראים נמצאים בראש שרשרת המזון, הם הנבראים היותר מפותחים מבחינת תפקידי חייהם, היכולות שלהם, עוצמות שלהם, ויש נבראים בתחתית שרשרת המזון. בסדר. ודאי וודאי שזה קיים, ההיררכיה והמדרגות האלה. כל העולם הוא מדרגות. תראו מה קרה לקורח שבא להגיד כל העדה, כולם קדושים. בלה אותה אדמה. למה בלה אותה אדמה? מה זה בא להורות שבלה אותה אדמה? שאין מקום לתפיסה כזו על פני האדמה. על פני האדמה יש חילוקי מדרגות, וכל העולם מתפתח מתוך יחסי הגומלין, שיש בין נמוך וגבוה. כך זה עובד, אין מה לעשות. זה סולם חבלים אחד גדול. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. יש עליונים ויש תחתונים, ויש עולים ויש יורדים, ויש קטנים גדולים וחכמים וטיפשים. יש כל מיני. אז ודאי שאומר ככה, אבל חלילה לבוא ולומר שרק בגלל העובדה שיש מי שיקר וחשוב ממני, בגלל זה אני כבר מבטל את ערכי לחלוטין, כמו שאמרנו, ואני משמש אותך, ולא מוציא את הכוחות שלי לפועל, ואת התפקיד הפרטי המסוים שלי, ואת ההיבט, את הצבע, את האבן שלי בחושן, את הצבע של הדגל שלי. לא, אני משרת אותך, כמו שאמרנו, שתי עבודות יש לי. אני משרת אותך, אתה גדול ונפלא, והאשראי שאני מוליך אחריך את הפנטופלך שלך לבית למקווה, אבל אחרי שאני חוזר מהשימוש הזה, אני חוזר לעולם עצמאי. ששם אני שורר בכל ביתי, שם אני מבטא משהו מאוד ייחודי, ושם אולי אפילו אחרים משמשים אותי, אתה יודע מה? שם אחרים משמשים אותי, בתוך ביתי, אדם שורר בתוך ביתו, בתוך ביתו של אדם, משמשים אותו, יש לו ילדים קטנים, חייבים בכבודו, ודאי, זה שאלה. זה משהו, עכשיו זה כבר פתאום נראה לנו מאוד הגיוני מה שהרמב"ם אומר, אנחנו כבר הפכנו עכשיו, כן, חששנו שליבנו ומוחנו לא יהיה פתוח כדי להבין את סברת הרמב"ם, אבל אחרי שמבינים את הדברים כפי שאמרנו כעת, ברוך השם, טעם לשבח יש, גם לדעת הרמב״ם. בכל זאת, זה דעת רב אבא בר עדה. רב אבא בר כהנה. נקרא זה עוד פעם בלשונו. האם זה מובן, אגב? זה מובן הדברים שנאמרו. אני חושב שבסך הכל... יש מה להוסיף, כמובן, אבל... טוב. על כן, רב אבא בר כן, הסביר דבר שם, שאין לו מר במציאות, כן? זה תכלית לזה. כן? אבל ערך ודאי יש לנו אף על פי, אבל זה פה אף על פי שערך ודאי יש לנו להעריך שיש שם נמצאים יקרים משאר איתם. יש. יש היררכיה, כן? איך אומרים? יש את היחד, אבל יש גם את הייחוד. אני משרת מישהו, אבל יש לי גם ייחוד משלי. הייחוד והיחד. על כן מפרש שקול זה כנגד כל העולם. מה זה שקול זה? אם כן, מה זה בא להגיד שקול זה? אם כן, כל העולם. זה בא רק להעמיד את האדם בתור מה? החשוב משאר הבריות, אבל לא מבטל במציאותו את ערכם הפרטי שלו, וזה נקרא שקול. זאת אומרת שמעמידים את האדם מול הבריאה, הוא מדליית הזהב. זה כסף וזה ערד, אבל כל אחד יתחרה במקצה שלו, וכל אחד יצא עם ההישג שלו, וכל אחד חוזר לביתו עם היכולת שלו, כן? אלא שהוא נמצא על הדוכן הגבוה ביותר. זה נקרא שקול כנגד כל העולם כולו. כן? הוא גבוה מהם. הוא עליון מהם. כן? זה כן, זה כן. על כן מפרש שקול זה כנגד כל העולם. ורש בא, כן? ונחזור על דבריו בגמרא, רבי שמעון בן עזאי, כן? אומר, כל העולם כולו לא נברא, אלא לצוות לזה. מה הכוונה? סביר עלי דעה ממוצעת בין שתי הדעות. פגשנו שני דעות כותביות, דעה אחת אומרת שערכו של האדם מבטל את הערך הייחודי של כל נברא ונברא. דעה אחרת אומרת, לא, ערכו המרומם של האדם משאיר מקום לכל נברא ונברא להיחשב בפני עצמו. מהי הדעה הממוצעת? איפה אפשר להכניס בין השניים האלה עוד דעה אחת? ורבי, כן, סביר עלי, סובר, כן, סבור לו דעה ממוצעת, שלא ייתכן לומר תכלית, כן, מצד אחד הוא מודה במקצת לדברי הרמב״ם, וסובר שמה? שלא ייתכן לומר תכלית בנקודה של כלל המציאות, שכן, שכלל המציאות היא עבור נקודה אחת כדברי הרמב״ם. אבל, מה ההסתייגות? כן? מה ההסתייגות בכל זאת מדבר הרמב״ם? אבל הוא, רק שלא לומר, שרק בשביל זו התכלית נבראו, כי אם יש לכל נמצא גם כן מצד עצמו תכלית. אבל מכל מקום, יש תכלית גבוהה, שאליה נסמכו כל התכליות הקטנות ממנה. וזהו כל העולם כולו לא נברא, כי אם לצוות לזה, פירוש הקישור ההרמוני, מפאת הקיבוץ שיש לנבראים, על זה יש נקודה תכליתית נעלה, אף על פי שגם עצם כל מצוי מצד עצמו טובה מציאותו לעצמו, אבל הקישור הכללי נברא לצוות לזה בדרך צוותא ויחס. זאת אומרת, זה מעניין. זאת אומרת, הדעה הזאת, מה היא בעצם אומרת? גם אחרי שכל הנבראים הפרטיים, אם ניקח את הדוגמה, של אותו אדם שמסיים את העבודה שלו בחנות כלי החשמל וחוזר לביתו, ושם הוא מפתח מה שהוא מפתח באימפריה הפרטית שלו, בחשבון הכללי, כן, צריך להתבונן בזה, בחשבון הכללי, גם מה שהוא מפתח בתוך ביתו, גם מה שנראה לו ונדמה לו שזה באמת ביתו ומבצרו, גם זה בחשבון הכללי בסופו של דבר, בקשרים סמויים מן העין, לא תמיד נראים לעין. לפעמים בקשרים מאוחרים מאוד, איך אומרים? אין? פרפר עושה עם הכנפיים ככה, ומתרחש צונמי אי שם באוקיינוס ההודי. אז איך מכנפי הפרפר התרחש דבר כזה, אני לא יודע. הפרפר התעסק בפריה רובייה, אבל בעצם שקשוק הכנפיים שלו, כן? למרות שקשוק הכנפיים שלו שימש למשהו שהוא לצורך עצמו, אבל בעצם זה תרם תרומה בעולם אחר לגמרי. זאת אומרת, גם אם נאמר כדברי הרמב״ם, שכל נברא ונברא עוסק גם בעולמו שלו, ומפתח אותו באדיקות נפלאה, מתוך התמסרות נפלאה, להרגשת הקיום האישי שלו, כן? כן התרמיתים, הוא בונה, הם בונים את הקן שלהם, במיומנות יוצאת מגדר רגיל, באיזה מין אומנות של ונטילציה יוצאת מגדר רגיל, קשה לתאר איזה עוצמה, עד כדי כך שאנחנו צריכים לעלות לרגל, כן? כדי לראות קיני תרמיטים, וללמוד מהם קצת, כן, את אומנות הוונטילציה והמיזוג. חום, קור, מעברים, תעלות, זוויות. עוד יעברו הרבה עשרות שנים, ואולי מאות, עד שנוכל לחכות את החוכמה האדירה של כן התרמיתים. אבל אף על פי שכן התרמיתים, כן, הוא נבנה מתוך נאמנות אדירה לתפקיד שלהם, מה הם סך הכל רוצים התרמיתים? להעמיד, כן, קודם כל לחיות בעצמם, ולהעמיד דור ישרים של תרמיתים. אבל בלי לדעת בכלל. יש איזו תכלית גבוהה שהיא מושכת את הכל. איזו מערבולת תכליתית חזקה מאוד, שגם בשעה שאנחנו עסוקים בבניין עולמנו הפרטי, התכלית הזו יונקת ושואבת את כל כולנו למקום אחד. מסתבר שהאדם, האדם הצדיק, ועם ישראל, כן? הם באמת המערבולת הזו, שהכל נשאב אליה. או כלשון הפסוק, כל נפלאותיך אלינו. כן? זאת אומרת שכל מה שקורה בעולם זה אלינו. איך אפשר לדעת שזה אלינו? הרי הם תורכים בשביל עצמם. הם בונים את מדינותיהם, הם בונים את הכל לפי האינטרסים שלהם. כל נפלאותיך אלינו. כל מה שנעשה בעולם זה לעם ישראל, בחשבון הכללי. למה האמריקאים מגינים בחירוף נפש על מלטה, על האי הקטנצ'י כזה? כמה השקיעו האמריקאים באי הקטן הזה? אי פצפון, שבימים כתיקונה מי מתייחס לאי הזה בכלל? מי בכלל יודע מי זה, מי אלו תושבי מלטה בשנות ה-40, במלחמת העולם השנייה? מי יודע מי זה, מה זה האי הזה בכלל? אבל הוא היה גולת הכותרת בשלבים המתקדמים של מלחמת העולם השנייה. שהנאצים, מה שמם וזכרם, ביקשו בעצם להשתלט על מאגרי הנפט של המזרח התיכון, האם מלטה היה ראש גשר פנטסטי מבחינתם? ובאיזה חירוף נפש האמריקאים, כמה נפשות, כמה קורבנות היו לאמריקאים פצועים והרוגים, היו להם על האי הקטן הזה. אז האמריקאים עשו את זה בשביל למנוע את ההתפשטות של הנאצים, בגלל האינטרסים שלהם. הם לא רצו שהנאצים יתקדמו, לאן שהם רצו להתקדם. וליצור ראש גשר לאוסטרליה ומשם לאמריקה, הם חששו מזה מאוד. הם דאגו לאינטרסים שלהם. אבל מה יותר פשוט מאשר לראות את התשועה העצומה שיצאה מזה לעם ישראל? זה דבר ברור. אם היו כובשים את מלטה, לא היה נבצר מהם להציף את המדבריות של המזרח התיכון ולהגיע לארץ ישראל. וכמה זה נפלא שהם פתאום הפרו את הברית שלהם עם הרוסים. נתאר לעצמנו מה זה אם ציר הרשע היה כולל את רוסיה. הרי זה פשוט לא יאמן. הם לא צריכים לשלוח בכלל כוחות למזרח, לרוסיה. היו יכולים להתמקד שם בטוברוק, באל אלמין, ולהגיע לחיפה לכל מקום מקום. החבר'ה שלנו שכבר הכינו את המעוז האחרון בקרמל, כידוע, כן? באמת היינו צריכים של מתבצר. טוב, הקדוש ברוך הוא כמובן, נצח ישראל הישקר, כמובן, כמובן. אבל הרבה דרכי הצלה יש לקדוש ברוך הוא. אבל איך הייתה נראית המציאות? אז הבריטים והאמריקאים התעסקו בשלהם. אבל קל מאוד לראות את ישועת ישראל מתפתחת מתוך התהליכים המלחמתיים האלו. במבט פשוט. סתם עובדות, אני מדבר שם על עובדות. לא נחזקו יותר מדי אליהם. כן? וכל המהלכים הצבאיים של הרשע הגדול הזה, היטלר, כן? שכל הגנרלים התנגדו להם. כל הגנרלים התנגדו. היו כאלו שהוא קיפד את ראשם, והרג אותם. והיו כאלו ששמחו לשתיקה על פרופיל נמוך. והוא הלך עם התוכניות שלו והובס, והפסיד. במקום שהוא לא רצה לעלות מטוסים לאוויר, הוא רצה לשמור אותם למערכה יותר חשובה, וזה שאולי העלה אותם, באותו פרק, באותה חוליה, זה מה שנתן את התנופה, כן? לבעלות הברית. זה מה שנתן את התנופה. ושינה את פני המלחמה לחלוטין. ועוד כהנה וכהנה, עשרות, אולי מאות, של תרחישים וניואנסים דקים, בכל המהלך הזה. בוטאי, אתם עוסקים משלכם. כן? האומות עוסקים משלהם, באינטרסים שלהם. אבל הכל נשאב לתכלית הגדולה, כדי שתהיה פליטה בציון. ובציון תהיה פליטה. שפה ישוב העברי יוכל להתקיים, להתפתח, לשגשג, לאחוז יפה במציאות ולהמשיך. תפקיד שלנו, שברוך השם, אנחנו צאצאים של אותם ניצולים. אנחנו צאצאים, אנחנו ממשיכים, כן. האילן הגדול שהולך ומתפתח וצמרתו עולה מעלה מעלה ופירותיו מתוקים. ברוך השם, ברוך השם. כן. אז זה בעצם מה שהוא אומר. אם כן, שני דעות קיצוניות. ביטול מוחלט, כן? דעה קיצונית אחת. ביטול מוחלט של כל נברא. אך ורק לתכלית הגדולה, מבלי שאותו נברא יש לו בכלל איזשהו קיום פרטי. מצד שני, קיום פרטי לכל דבר ודבר, כן? קיום פרטי לכל דבר ודבר, ואי אפשר לבוא ולומר, כן? שהדבר הזה מתבטל איזו תכלית גבוהה, אף על פי שיש היררכיה בתוך המציאות, יש חשובים יותר מאחרים, כן? זה נקרא דמוקרטיה, התפיסה הזו, כן? יש חשובים יותר, אבל כולם מצביעים אותו קלפי. בסדר. כולם הצביעו אותו קלפי. אין לך זכות וטו, אין לגדול זכות וטו. הקטן לא רשאי לשמע לו. גם ראש הממשלה וגם אחרון האזרחים מצביעים באותה התיבה. זה לא גמור. זה דעה נוספת. והדעה שלישית אומרת, שני הדברים גם יחד. יש תכלית למציאות. וכל נברא שוקד על הופעתו הפרטית. אבל סוף סוף הוא נבלע בתוך התכלית הכללית. זה הדעה האמצעית. וכנראה שכל הדעות אמת. קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה. כן? כמו תמיד שאנחנו נוטים לראות דברי חכמים כאיזה מין מבט קלדיאסקופי כזה, של מבט מכמה וכמה כיוונים, בסופו של דבר האמת כנראה יהיה איזשהו תוצר של כל השקפות כולם. כן. אנחנו מרגישים בתוך ליבנו שיש מקום לשלושת התפיסות האלו. חושבים, ליבנו מכיל את שלושתם, כן? וחירות גדולה, והרגשה שהדברים הם אכן, כן? כל אחד יחליט איזה דעה, אני יודע, יותר דומיננטית בתפיסת עולמו, כן? כל אחד יחליט, אנחנו לא נבוא להציע כאן, ולא יקפה דעתי, אבל התחושה היא שמי שלושת הדעות האלה הן באמת מפעמות בתוכנו, כן? וצריך להרכיב לעשות את הסינתזה המתאימה ביניהם. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שחייתי כזה מבחינה לוגית, שאם לדוגמה משהו אין לו ערך, אלא אם אין לה תכלית.
רק רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהים לך עולם, שהכל יהיה לברו.
שאם בעצם יש רק תכלית אחת שהיא העליונה וכל השאר הדברים מתבטלים לעומתה, והם לא חייבים בעצם אל מלא אי, זאת עניין. אז בעצם אי יש לה ערך וכל הערך הוא אפס. אז אם יש אפס ואפס ואפס כל הדרך, למה היא מורכבת בעצם?
מה זאת אומרת האפס הזה?
לצורך העניין אם הערך שלה הוא אין להם ערך מצד עצמם, אלא תכלית העליונה. לצורך העניין הערך שלהם הוא אפס, הוא לא כלום. ואז מה הערך שלה, מה הוא שווה? הוא מורכב מהם, אותו בורג שמקיב את המצלמה, יש יחס הדדי ביניהם. הבורג מרכיב את המצלמה, המצלמה מורכבת מהבורג. שניים צריכים על השם שלי.
כן.
והמצלמה עצמה גם
היא
יש לה תכלית יותר
מעלה,
ואז בעצם כל אחד יש לו את המשקל שלו, וכל אחד ברגע שהוא מרכיב את השלב הבא, הוא גם
ניזון
ממנו, גם מזין אותו.
זאת אומרת, הדעה הזו היא קשה לך, אתה אומר, הדעה הזו שבעצם אין תכלית לכל נברא ונברא, אין לו תכלית פרטית, היא קשה לך למה? אתה אומר, אין לו שום תכלית פרטית, במה הוא תורם בעצם לכלל הגדול? לתכלית הגדולה. התכלית הגדולה בעצם מתפרנסת מעין ואפס. אז היא בעצם לא מתפרנסת, כן? איך באמת הסופה הזו, הטורנדו הזה, בכלל יוכל להתנאיע, כן? ההוריקן. הרי אין לו את הלחות, אין לו את ה... אין לו, זה פשוט. יש פה אפס קומפרסיה, כן? אין פה כלום. ככה אתה אומר. זה שאלה יפה, זה שאלה יפה. זה מכריח אותנו לדייק. כשאנחנו מדברים על אפס תכלית של הנבראים, לפי הדעה הזו, כוונתנו להגיד שאותם נבראים, שאותם נבראים, שעליהם מדבר הרמב״ם, לפי הדעה הקיצונית הזו, אותם נבראים הם בחינת עבד ולא בבחינת בן. זה כל ההבדל. יצא לכם פעם לשמוע את ההבדל בין עבד לבן? לפי מסורת חז"ל? מה ההבדל בין עבד לבן? שהבן עושה, בוא נגיד כל עבד, שעבד עושה את רצון אדונו, הוא משתמש, פה הדגש, שבא להשיב על שאלתך. העבד משתמש בשרירי גופו. יש לו שרירים, אני בכלל מדגיש את זה, כי יש לו מציאות בפני עצמו. אבל הוא לא חווה את המציאות הפרטית שלו. הוא נותן את כוחו, אבל בלי להתעכב על התחושה של אני קיים. זה הכל זורם ישר לרצון האדון. זה דק. וזה לא סתם פילוסופיה מה שאנחנו אומרים פה. אם תשימו לב, אתם תראו. שהרבה פעמים השימושים והשירותים שאנחנו עושים לאנשים, הם או בבחינת עבד, או בבחינת בן. תראו את זה. איך אתם משרתים את הגבוה מכם? האם בהרגשה של קיום? האם בהרגשת חירות של, אם אין אני לי מי לי, אני קיים. אני קיים עם כל אישיותי, עם כל הפלטפורמה האישיותית שלי, אני קיים. אני קיים, אני מכבד את עצמי, ואני בבחירה חופשית, מחליט לשרת אותך. אני בוחר לשרת אותך. עבד לא בוחר. זה משהו אחר. בחינה של עבד זה שירות לא על דרך של בחירה חופשית. בנים אתם לשם אלוקיכם, זה כבן המחפש בגנזי אביו. הוא משרת את אביו, אבל בחירות פנימית מוחלטת. הוא לוקח את כל אישיותו, את כל שכלו, את כל כישרונותיו, ולומד תורה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו לומדים תורה כבנים, לא כעבדים. אף על פי שכל תכלית, כל ענייננו זה בשביל לשרת הקדוש ברוך הוא. עכשיו אנחנו עוסקים תורה כדי ללמוד את רצונו. אבל באיזה חירות פנימית אנחנו עושים את זה? מתוך מודעות מתפתחת של היכולות שלנו. היכולות שלנו. אז אנחנו בנים. כשאנחנו משלבים בנים ועבדים ביחד, כן? זה ההבדל. אם אנחנו רואים את זה ככה, ודאי וודאי שהתכלית מתפרנסת, כן? מאותם אמצעים, כי הם באים עם כל כוחם. אלא שפעם הם באים בחינה של עבד, יש בחינה של עבד. באדם, רק באדם, יש בחינה של בנים. רק באדם. כן? כל המציאות משרתת על דרך של עבד. כן.
כך הסרים שהסרים בעבר היו בנים והיום הם עבדים.
מי? מי? הסחירים? היום הסחירים הם כבנים. יש לו זכויות עובד, מתחשבים בו. היום כן? היום כך צריך להיות לפחות. כן? כן? כך צריך להיות, תקנות, כן? תקנון עובד ומעביד, צריך לראות את הסחיר כבן. זה נכון. אולי זה אנחנו אפילו קצת מתקוממים לפעמים. זכויות העובד, כן? יש אפילו ארגון, מעגלי צדק, כן? שדואגים לכך שתווי... כן, שלעסק יהיה תו של מעגלי צדק, כן, ששם באמת מתקיימים הדברים בצורה נכונה, שבאמת הפועל הוא לא סתם איזשהו נתון שמרוקנים עבד, מה שנקרא, הוא בן, הוא חשוב, צריך לכבד אותו, צריך להגיד לו תודה על מה שהוא עושה, לא מספיק לתת לתוש מזכורת, צריך להגיד לו בסוף יום תודה רבה, ולהכיר בעובדה שהוא אוטונמי לחלוטין, אלא בטובו, כן, הוא בא ומעניק, הוא בא ונותן מרצו וכוחו, זה יחס של בנים אתם. טוב. אז אנחנו נעצור כאן, תתחיל עכשיו פסקה חדשה, ואתה יודע שנטרו, זה לא ילך. אז נעצור כאן. תנוחו קצת, עשו ספורט.